ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויאמר אברהם השם אלוהים מה תיתן לי. יש לשאול כמה אמר אברהם אני נותת הזרע יש אותי יורש אותי לכל הקדוש ברוך הוא הבטיח לו ושכה לגוי גדול. אז מה אתה מופרד? הקדוש ברוך הוא אמר לך שכה לגוי גדול, אתה אמור להיות רגוע, קיבלת נבואה, וזה בסדר. למה אתה ממשיך כל הזמן לשאול מהקדוש ברוך הוא מה יהיה, מה קורה עם הילדים? אומר הרמח"ל, אמר אברהם, שדרך הצדיקים להיות מוטרדים, כך דרכם של צדיקים. כמו יעקב, יעקב גם היה מוטרד, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו פרשת ויצא, הנה אנוכי שמך ושמרתיך בכל אשר תלך ושיבותיך אל אדמה ולא אזורך. אז למה יעקב כל כך מתפלל, הצילני מיד אחי מיד עשיו, ירא, אומרים חז"ל, הוא פחד שמא יגרום החטא, כי תמיד הצדיקים מפחדים, אולי הם לא ראויים, אולי יקרה להם חטא. ואותו דבר מופיע בגמרא, שבזמן בית שני היו רואים ישראל שהיה להם נס בימי עזרא, כמו בימי יהושע, אלא שגרם החטא. ולכן אברהם היה ירא שמא יש לו איזה חטא קטן, ובגלל זה יפסיד את כל ההבטחה, כל הנבואה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו. ולכאורה זה עדיין קשה, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח ויש חלק וגדול, ואם הקדוש ברוך הוא מבטיח משהו טוב אז הוא לא חוזר בו. שם הוא אדם רציני, הוא מבטיח ומקיים, הוא לא חוזר מדיבורו. וירמיהו אומר במפורש שכל נבואה טובה, אם היא נבואה אמיתית, היא תתגשם תמיד. נבואה רעה יכול להיות שלא תתגשם, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ירחם בסוף ולא יביא נבואה רעה, אבל נבואה טובה אם היא אמיתית היא בטוח מתרחשת. הקדוש ברוך הוא לא מבטל נבואות טובות, כך אומר במפורש, והרמב״ם מביא את זה בהקדמת פירוש המשנה. ואם כן, הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה. הרמב"ם כותב שמתרץ את הקושייה שיעקב שונה. למה? שלא שלח הקדוש ברוך הוא את יעקב להתנבות, ולכן כיוון שלא שלחו להתנבות, אם השתנה הדבר על ידי חטא, אין כאן אכזבת נביא. את שיטת הרמב"ם שמתי הקדוש ברוך הוא מקפיד לקיים את ההבטחותיו, כאשר הוא שולח נביא עם מסר. כבר בכל שולח נביא עם מסר לציבור, אז הנביא הזה צריך קודם כל לקנות את אמון הציבור, ואז הוא יוכל להעביר מסר. איך הוא קונה את אמון הציבור? הוא אומר להם איזה נבואה טובה, מתגשם את הנבואה, ואז כולם מאמינים לו, ואז הוא יכול להגיד את המסר. לכן מאוד חשוב שנביא כזה לא יאכזב. אם חס ושלום נביא הזה יגיד נבואה טובה והיא לא תתרחש, אז הוא לא יכול להעביר מסר לציבור. כל זה אומר הרמב״ם בנביא שבא להעביר מסרים. יעקב הוא לא נביא שנשלח להעביר מסרים, הוא הקדוש ברוך הוא אמר לו נבואה לעצמו, שאני לא אעזוב אותך. כיוון שהוא לא נשלח להעביר מסרים, אז יכול להיות שהנבואה לא תתגשם. קורה, זה המסכת טעה במשהו מסוים, הוא לא ראוי, ועכשיו הנבואה לא מתגשמת. לא אסון. למה לא עשו? כי הוא לא הולך עכשיו ללמד אנשים תוכן. אז אינון בינו לבין עצמו, בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כך מתרץ הרמב״ם. אבל המערב לא מקבל את השיטה הזאת של הרמב״ם. הוא אומר, דבר זה לא ייתכן. המערב לא מקבל את התירוץ הזה. הוא מביא מדרש. המדרש פרשת וישלח אומר, אין הבטחה לצדיקים. זאת אומרת שיש פה עניין יותר מהותי. הרי כאשר דוד מבקש למנות את שלמה, אומר לכו תמנו את שלמה למלך, אומר בניהו בן יהוידע, אמן, כן יאמר השם, אמן, אני מקווה מאוד בעזרת השם שנצליח. לכאורה שואלים חז"ל, מה מאמן בעזרת השם? יש לך נבואה בכיס. הרי הקדוש ברוך הוא שלח מזמן את נתן הנביא, ששלמה הוא יהיה המלך. אז מה אתה, אתה יכול להיות רגוע? יש נבואה בכיס. למה בניהו בן אדם מוטרד? הרי יש כבר נאמר, אלא יש הרבה קטרוגים, יש הרבה קשיים בעולם הזה, ונבואה יכולה להתבטל. אף על גב שלכאורה הנביא מתנבא שיוולד בן לדוד, והבן הזה יהיה ממשיך דרכו ומולך, ולכאורה זה הכזבת הנביא. ופה מה יגיד הרמב"ם? הרי זה נתן הנביא שהוא מעביר מסרים לציבור ולדוד, ואם הוא יחזר, קורה שזה לא מפריע. זאת אומרת, יכול להיות גם במקרה של נביא שמעביר מסרים לציבור, שיכול להיות שהנבואות הטובות שלו לא יתגשמו בגלל קטרוג. מה יגיד הרמב"ם? קשה. חוץ מזה, זה לא קשה. מה אתה מפחד, שאנשים יתאכזבו ויגידו הנביא לא נביא? לא. כי תמיד יודעים שיכול להיות שכל נבואה היא ברבה מוגבל. אז אנשים לא חושבים שהכל תלוי בנבואה או מתגשמת או לא, וזה האמון בנביא. כי יודעים שיכול להיות שנביא ינבא את נבואה והיא לא תתרחש. כי יש חטאים, מה לעשות? כמו הפוך, כמו שאם נביא אומר נבואה רעה, יכול להיות שלא תתגשם בזכות שחזרו בתשובה, אז יכול להיות גם הפוך. זה הגיוני. אתה רואה ש... ליונה בעצמו, למה הוא לא רצה להגיד לנינווה, נינווה נהפכת? כי בסוף מה יקרה? אנשים יחזרו בתשובה ואז יגידו לו, מה? סתם נובעת עלינו. ואז הוא יצטרך להוכיח שלא, שבאמת הם היו אמורים להתהפך רק בזכות התשובה. לא, זה מאוד קשה להוכיח דבר כזה שבעצם היית אמור להתהפך ואז התשובה, אז לא, קשה. הרד"ק גם מנסה לתרץ את הסוגיה הסבוכה הזאת, מדוע אברהם ויעקב, כמו צדיקים נוספים, מפחדים שנבואות טובות לא יתגשמו. למה אתם מפחדים? למה אתם לא בוטחים בנבואה? אומר הרד"ק, חירוץ, החטא אומנם לא יכול לשנות נבואה, אבל הוא יכול קצת, החטא, לקלקל דברים בנבואה, השתנות משהו. טוב, אומר המהר"ל, אני מבין, זה פשרה, אבל זה לא תירוץ מהותי. לא שמעתי פה חילוק מהותי, הסבר עקרוני, אלא כזה מין פשרה כזו, שמצד אחד הנבואה תתגשם, מצד שני החטא גם משפיע. אנחנו רואים שאברהם מאוד מוטרד, הוא מפחד שלא יהיו לו ילדים, שיעקב מפחד שכולו הולך למות. טוב, זה לא שהם אמרו, טוב, יהיה בסדר, טוב, יהיה לא 170. אתה רואה שהם מאוד מאוד הוטרדו, פחדו פחד מוות. הרי יעקב אומר, ויקה נהיה מלבנים. אלא אומר המהר"ל, יש הבחנה חשובה מאוד שצריך להבחין, שלומדים תנ"ך, בין הבטחה לבין נבואה. זה שני מושגים שונים, הבטחה ונבואה. מה זה הבטחה? הבטחה הוא שמבטיח הקדוש ברוך הוא לצדיק בגלל הצדקות שלו, בגלל שהוא לפני השם. זה הבטחה לצדיק. זאת אומרת שהבטחה היא תלויה באישיות. הבטחה פירושה לאור האישיות שלך, זה מה שהולך להיות. שכר, תולדות, ברכה, זה קשור לאישיות. אבל נביא זה משהו אחר. נבואה היא לא קשורה לאישיות מסוימת. נבואה זה מסר שהקדוש ברוך הוא מוסר. הוא לא תולה במשהו. זה לא תלוי, לא באישיות ולא בנסיבות. ולכן, אין הבטחה לצדיקים. הנבואה, לעומת זאת, היא מצד עצמה. זה לא תלוי בצדיק, באיש. ולכן, הייעוד של הרע, ומה הייעוד של הרע, הוא לא בוחן את הנביא, זה לא קשור. לכן אומר ירמיה הנביא, שכשהנביא אומר דבר טוב, אז זה ודאי יקרה, כי זה לא תלוי באישיות ולא בשום דבר שאפשר לתלות. זה אומר שעכשיו יורדת ברכה מן השמיים. אז יורדת ברכה מן השמיים, הנביא מתאר עובדה, רע לא יורד מהשמיים. אז לכן הנביא אף פעם לא מתאר רע יורד מהשמיים כדבר אבסולוטי. הוא מזהיר, תיזהרו, אם תעשו ככה וככה, עלול להיות רע. אבל כשהנביא אומר יש משהו טוב, הוא רואה את הברכה יורדת מן השמיים, הוא מתאר מציאות. ויעקב הובטח, לא היה לה נבואה. זה לא שהקדוש יעקב ראה מול עיניו את איך שהוא מגיע, הוא קיבל הבטחה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה נוכי עמך ושמרתיך. למה? אתה צדיק, אתה איש טוב, אני רואה אותך שאתה צדיק, לפי מעלתך, לפי המדרגה היפה שלך, אני עכשיו אומר לך שאתה ראוי לפי מעלתך כך וכך. אותו דבר בתקופת עזרא, היה ראוי שיעשה נס, זאת הייתה הבטחה, ככה ניבו, אמרו שהבטחה, הבטחה שתלויה בדור. אם הדור יהיה צדיק אז יזכו, לא יהיה צדיק הדור, לא יזכו. יצא אם כן, אומר המהר"ל, שכשאנחנו עוסקים באברהם אבינו פה, אנחנו בעצם עוסקים באישיות של אברהם. אברהם באופן אישי הוא אדם צדיק, כמו שראינו גם בפרק הקודם. בפרק הקודם עסק מאוד בצדקות המופלאה של אברהם אבינו, אדם צדיק מול כל העולם, צדיק ברמות, בודק את עצמו, הוא בן עולם הבא, ראינו, יש לו שכר גדול, אדם מאוד 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 צדיק, ולכן הוא קיבל הבטחה. אבל בגלל זה גם אברהם מאוד מוטרד, כי יודע שזה קשור לצדקות שלו. כן.
אבל בנצח פרק י"א תמיד מדגישים שהמר"ל גם מדגיש שהבחירה וההבטחה לאברהם היא בכלל לא קשורה לצדקות שלו.
הבטחה של אברהם יהיו ילדים, זה קשור לצדקות,
אתה אומר
משהו אחר, זה לא קשור. זה שיהיה עם ישראל, זה עיקרון, הוא חייב להיות עם ישראל.
איזו ברכה שאומרת יהיה עם ישראל ואיזו היא בגלל
הצדקות? יהיה עם ישראל, מי אמר שאברהם יזכה לו להיות עם ישראל?
הולך את אברהם, הרבה מה צריך, כל הברכות.
אני יודע איך יהיה, אולי לא, אולי יהיה משהו אחר. עם ישראל יוולד, מי אמר שאני ילד אותו? אולי מישהו אחר ילד אותו. זה כבר תלוי בצדקות האישית. זה שעם ישראל יהיה, ודאי, הולך להיוולד עם גוי גדול. אתה הולך להוליד אותו, כי אתה צדיק. ואם הוא לא יהיה צדיק, הוא לא יוליד אותו. לכן, אומר, בוא נתאמר, יש פה עוד קצת פלפול על נושא ירמיהו הנביא. ואם תאמר, אם כן, מה היום ירמיה לחנניה בן עזור הנביא? שהנביא שמתנבא לשלום, הנבואה לא מתבטלת. ואולי חנניה, נביא השקר, הוא באמת לא התנבא, הוא רק הבטיח. לא קשה. כי אתה רואה שחנניה מדבר בלשון עבר. מה זה עבר? שברתי. מה זה לשון עבר? זה מה זה כבר קרה. הוא מדבר כמו שנביאים מדברים. אני רואה את זה כבר קורה, יורד מהשמיים. הוא לא מבטיח, הוא מתאר. הנביא מתאר את המציאות, לא מבטיח יהיה ככה. הנה אני רואה, שברתי את כבר שבור, נבוכדנצר. אז זה לא הבטחה שתהיה או לא תהיה. אז זה ירמיה תוקף את חנניה. אתה לא ראית כלום, מאיפה לך הידיעה הזאת? אתה רוצה להבטיח, בבקשה, זה תלוי בצדקות. להגיד ראיתי, לא נכון. אני גם נביא, ואני אומר לך שלא ראיתי דבר כזה, יורד מהשמיים איזה, שעכשיו ברור שנבוכדנצר הולך ליפול ברגעים הקרובים, לא נכון? לכן אנחנו רואים שנבואות הן מופיעות בלשון עבר, כלומר זה כבר ירד מהשמיים. יכול להיות שאנחנו עוד לא רואים את זה, אבל זה כבר ירד מהשמיים, זה עניין טכני, וכבר הנביא רואה את זה. זה לא הבטחה, הבטחה היא כלפי העתיד, ונבואה היא תיאור. נבואה לא מדברת מה יהיה, הנביא רואה עכשיו, הוא רואה, הוא מספר לך מה הוא רואה. אני רואה עכשיו משהו קורה. חילוק נוסף, אומר המהר"ל, עוד חילוק, שההבטחה אופיינית לצדיק יחיד, לא שייך לרבים. ברבים יותר אופייני נבואה לפי העם. ואז כשמים בית שני, אז אומר הנבואת הדיעבור לא היה נבואה, זה לא נבואה, אלא הבטחה. הבטחה שהדור הזה, אם יעשו מעשים טובים, יזכו לניסים כמו ביציאת מצרים, כמו בימי יהושע בן נון. אז ראוי להיות להם נס. נחזור אם כן לנושא שלנו, וכן הפרשה הזאת, נתינת הארץ לאברהם הייתה בהבטחה. לכן אמר, אתה לזרעך נתתי. מה שמשתנה עכשיו, שהקדוש ברוך הוא מעביר את הסוגיה של הזרע והארץ מהבטחה לנבואה. מלשון של עתיד ללשון עבר. לזרעך נתתי את הארץ. זהו. כבר לא הבטחה, זה סגור. זה עובדה מקוימת. זאת אומרת שאברהם זוכר בברית בין הבתרים, ואנחנו כל הזמן הולכים ומתעמקים בברית בין הבתרים, ברית בין הבתרים אברהם זוכר לעליית כיתה, מאוד מאוד משמעותית, מהבטחה אישית של צדקות, שהיא עתידנית, למדרגה אחרת, לנבואה. כלומר, זה כבר מנוי וגמור, זה כבר נעשה. זהו, לזרעך נתתי את הארץ. ברית בין הבתרים זה מעמד נבואי שמתאר את הקשר הבלתי ניתן לערעור, מוחלט, סגור ומנוי, בין ישראל לבין הארץ לדורות עולם. דרך אגב, פותח המהר"ל עוד סוגיה. ירמיהו אומר, רגע אדבר לבנות ולנטוע. לכאורה רואים מכאן שהקדוש ברוך הוא מדבר דבר טוב, ואם העם עושה רע, אז הטובה חוזרת. טוב, יש בזה הבחנות. הגמרא אומרת בספר ברכות, מידה טובה שיצאת מפי הקדוש ברוך הוא לא חוזרת. מה זה יצאת? ראינו שהטובה יצאה לפועל, שאז יצא הדיבור ונוצרה מציאות, כי איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בדיבור. אז הדיבור, הכוונה, זה כבר נברא. יכול להיות שאנחנו לא רואים את זה בעינם, זה לא משנה, זה כבר נברא, כי זה עבר את הדיבור. כן? השמיים עשו בדבר השם. יכול להיות שיש החלטה של הקדוש ברוך הוא שעוד לא הגיע למדרגת דיבור, לכן היא יכולה להשתנות. אתה נביא, זה ניב, זה במילים, זה דיבור. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר, כמו ברגע שההחלטה הפכה לדיבור, זה מציאות, זה נפרע נברא. כי הברא היא במילים, הברא היא בדיבורים. וזה כבר נברא. כיוון שזה כבר נברא, זה בלתי הפיך. זה כבר נמצא. זה לא משנה מה יקרה, זה כבר נברא. זאת נבואה. נבואה שהנביא אומר, זה כבר קרה. זה כבר עובדה. כי זה דיבר. ולכן עכשיו הכל מתורץ. בהתחלה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם הבטחה, ולכן אברהם היה מוטרד. הבטחה, זה לא נבואה, זה לא עובדה מוגמרת שירדה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא הסתכל עליי, על הצדקות שלי, שמשהו לא עשיתי, והוא החליט לברך אותי. נו, אז מה? אולי יתקלקל, אולי יש חטא, ולכן אין לי זרע. השנים עוברות ואני לא רואה שום דבר קורה. בא אליו ואמר השם, הבט נא השמיים. האמין באשם, חשבה לו הקדוש ברוך הוא צדקה. זה כבר התחיל להתקדם לקראת עובדה נבואית מוגמרת. ואל תטמע למה לא ימין בדבר זה, שהרי חזר הקדוש ברוך הוא להבטיח ולא יכתב. ותהיה הבטחה מקוימת בוודאי, ולא צריך לירק על זה, לא קשה. כי הדבר לתת זרע זה הבטחה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד דרמטית. ולכן הוא לא יכול רגע אברהם להיות משוכנע, כן, כבר קיבלת 2-3 הבטחות, לא. כי הספיק חטא אחד קטן, שפתאום יקרה כדי לקלקל את הכל, ולכן אומרים כל הזמן חרד, כל הזמן דואג, עד שלא הגיע לנבואה סופית, כל הזמן הוא מוטרד. כן, אלינו נתת הזרע, אומר המדרש, אמר ראשון לבר יצחק, המזל דוחקני, אומר אברהם, אז זה אין סיכוי שאני אלד, זה נגד המזל שלי. אברהם אינו מוליד, זה כתוב בספר המזלות, כתוב, אברהם לא מוליד, זה אי אפשר לשנות את זה. מה לא, לא יודע בחוק כדבריך, זה נכון, אתה צודק, באמת זה כתוב שאברהם לא מוליד. אבל אנחנו הולכים לשנות לך את השם, לאברהם, אברהם זה מישהו אחר. ואברהם כן מוליד, שרי, אמנם בספר המזלות כתוב שהיא לא יולדת, אבל שרה מולדת, זה נקרא ויוצא והחוצה. זאת אומרת שאברהם פה מבין שההבטחה פה הייתה מאוד מאוד קשה. זה לא פשוט בכלל ההבטחה. זה ללכת נגד המזל, נגד הטבע, נגד עומק הטבע, שתכף נדבר על זה. ולכן היה צריך פה שינוי מאוד מאוד גדול, אין להגיד, הכל פה השתנה, משהו גדול יורד מהשמיים, נבואה, זהו, אין יותר מקום לחשוב ולפחד. מזלות, אומר המהר"ל, זה עסק מאוד מאוד רציני. זה לא מה שאנחנו מכירים היום, שאנשים, יש אסטרולוגיה, כל מיני קשקושים. במקור, זאת הייתה חוכמה מאוד 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 רצינית. גם הרמב"ן כותב את זה בדרשה, שזאת הייתה חוכמה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו רואים שאברהם זה יטריד אותו. הוא הקשיב להצטגנינים. הגמרא בשבת אומרת שרבי עקיבא הקשיב להצטגנינים. הם היו אנשים רציניים, הם לא הקשיבו להבלים. זו חוכמה מאוד מאוד רצינית. היא עוסקת בנושא גדול מאוד שנקרא מזל. אומר המהר"ל, שינוי המזל זה נס גדול, כי שינוי המזל יותר קשה משינוי הטבע. מה זה שינוי המזל בטבע? הטבע זה מה שאנחנו מכירים, חוקי הטבע. חוקי הטבע אפשר לשנות בקלות. למה? כי כל העולם פה מלא שינויים. בעולם פה יש המון שינויים במציאות. ואנחנו גם לא יתפלא שאפשר גם לשנות כמה דברים בטבע. אז יש בהם שינוי. הכל פה משתנה במציאות. אבל כשאנחנו מדברים על מזלות, אנחנו מדברים על העולם הלא משתנה. על עולם החוקים הבלתי משתנים. הוא כותב שזה חוזק וגזרה משמיים. זה לא דבר גשמי, זה דבר עליון. מה זה מזל? מזל זה בלשון נוזל. יש פה משהו שנוזל משמיים. זאת אומרת, יש פה איזו הכרעה שהיא באה ממקום מאוד 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 עליון. הכרעה שהיא מעל ההיגיון. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לחקור אותם ולנסות להבין אותם בשכל. ויש מאחורי הקלעים החלטות חוקים, כללים, שהם מעל כל היגיון. מעל כל הבנה, וזה נקרא מזל. מזל זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין בהיגיון. למה? כי התשובה היחידה שאנחנו יכולים לקבל היא ככה. למשל, שני אנשים נולדים באותה משפחה, ואחד יש לו כישרון מוזיקלי עצום מלידה. איך זה? ישר רואים כישרון מוזיקלי מדהים. נשאל למה? למה הוא נולד מכישרון מוזיקלי? אבא שלו אין לו כישרון מוזיקלי, וגם לאמא שלו יש להם כזה. והם לא בכלל ניסו להפוך אותו למוזיקלי. זה לא עניין אותם. הם בכלל רצו שהוא יהיה מתמטיקאי, הם בכלל זה לא יהיה להם כלום במוזיקה. אבל הוא, יש לו בפנים נטייה מוזיקלית עצומה, שאי אפשר לכבוש אותה, והיא מתפרצת, והוא מוזיקלי. למה? זה נקרא מזל. מזל זאת אומרת, זה תכונה שהוא נולד איתה. זה מולד, תכונה מולדת בו, שאני לא יכול להסביר אותה בהסבר סביר, הנה זה השפעה של החברה, השפעה של ההורים, כלום. לא, למה זה קרה ולמה אח שלו לא? זה מולד, הוא זכה, לא קיבל תכונה כזאת. זה המזל שלו. מזל זה תכונה. אומר אברהם, אם הבעיה שלי הייתה בעיה ביולוגית, ולכן אני לא מוליד ילדים, אז אני מבין, זה יכול להשתנות. אני מבין שאני חקרתי אצל האנשים שמתעסקים במזלות, דברים מאוד מאוד עמוקים, ואני מתברר לי שלי, הבעיה שלי לא בעיה ביולוגית, אלא זה המזל שלי, זאת אומרת, זה העיקרון שנגזר עליי מהשמיים העליונים, זאת התכונה היסודית שהמהות שלי זה להיות עקה, זה המהות של האישיות שלי. זה להיות, זה לא בעיה ביולוגית ולא רפואית. זה מהות האישיות. למה? ככה נבראתי אותי, כמו שאדם שאחד שהמהות של האישיות שלו להיות מוזיקאי, ואחד המהות של האישיות שלו זה להיות אדם עם כישרון אחר או עם תכונה, לא משנה מה. זה מהות האישיות שלי. ככה זה נזל, ככה זה הוחלט. איפשהו. במקום, באיזה מקום עליון שמעל המדע, ואין, המדע לא יודע להבין אותו ולהסביר אותו, אי אפשר לרפא את זה, אפשר לשנות את זה. כמו המהות של האישיות של כל אחד מאיתנו, אי אפשר לשנות את המהות של האישיות. אני יכול לשנות את ההתנהגות שלי, אבל יש איזה מהות, שזה האישיות שלך, זה אתה לא יכול לשנות. להיות מישהו אחר, אני לא יכול להיות מישהו אחר. אני יכול לשנות כל מיני דברים על זה. עצם האישיות שלי, נולדתי איתה וזהו. אני לא יכול לשנות את עצם האישיות. ואין ציפייה שהיא תשתנה. זה שאני לא מוליד, זה מהות האישיות שלי. זה אני. אברהם, אברהם אינו מוליד. אני אפשר לשנות את זה. כשאתה מבטיח לי עכשיו שאני מוליד, זה הבטחה מטורפת. זה לא נגד חוקי הטבע, זה נגד כל העולם. זה הבטחה שנס אדיר שלא היה כמותו. זה נס שאי אפשר לתאר בכלל. לשנות את המהות של כל האישיות. ולא פה לשנות בטבע. לשנות מהות, מהות, שהרבה מעל הטבע, לא היה דבר כזה מעולם. ההבטחה כזאת, היא רק בגלל שאני כנראה מאוד 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 צדיק, אבל מספיק, טעות אחת קטנה, וכבר אני לא אעשה עשרה, וההבטחה כל כך חריגה וצדוקת. לכן אברהם מאוד מוטרד, עד שהוא לא מקבל נבואה. שאומרת לו, זהו, זה סגור, אני כבר רואה את הזרע שלך. כבר ירד מהשניים, הדיבור כבר התרחש, זה כבר עבד. רק אז נרגע אברהם אבינו, כן.
אבל זה אומר כשאומרים אין מזל לישראל.
זאת אומרת שאפשר לשנות את המהות בעזרת התפילה. שתפילה, אם יש תפילה מאוד מאוד גדולה, או מעשים מאוד צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז אפשר לשנות מהות משמיים בעזרת תשובה התפילה בצדקה. אפשר לשנות את התכונות, את המהות, את מה שנגזר עליך בעזרת תשובה תפילה בצדקה. נגזר, זאת אומרת, מה ש... זה המהות שלך, זה המהות שלך בעולם. אבל זה דורש שמאמצים, מסירות נפש עצומה. זאת אומרת, זה מאוד קשה. אי אפשר לשנות. הקדוש ברוך הוא כתוב, הציק, מוציאו חוץ לשמיים. זה לא עניין הטכני בו משנה את השם.
זה השינוי מהות.
השינוי מהות, זה הנבואה. זה באמת מה שקרה, שאם יהיה את האיש אחר. זה בעיה. מישהו אחר, אדם חדש, בעל העולם. זה באמת דבר מדהים. בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים לקרוא את הפרק עד הסוף. אני לא בטוח שמספיק. כי השמיים הם גשמיים וכו', ולכן אמר הקדוש ברוך הוא עליו, נביא אתה ולא אסטרולוגין, אתה דבק במעלה נקבל גבי ישמית, ולכן אין אתה דבק במזלות, אתה מעל זה, ומה שהוא צריך לשינוי השם, כי אף שהוציא אותו חוץ להיות מעלה נקבל גבי ישמית, שלא ידע מתנגד לשמו, שאם הוא מתנגד לשמו, הוא מורה המזל שאין עברה מוליד, וקשה לשנות המזל, אז שהיא מוציאה חוצה, כי יש התנגדות, לכן הוא קרא לו, שם אחר בשם אברהם, שינה לו את המזל אליו. ולכן הוא שבטיח הקדוש ברוך הוא את אברהם על הבנים, עם מעלה גדולה לשנות את המזל, ולכן בהתחלה הוא היה מאוד חרט, זה פלא גדול, ולכן לא פשוט להאמין בזה גם, ואין בה השם לחשבו לו צדקה, כי זה דבר שלא היה כמותו. כך מיישר המערב בתקושיית הרמב"ן. הרמב"ן הקשה, למה לאברהם היה כל כך קשה להאמין שהשם יולידו ילדים. אבל אברהם ראה ניסים בעיניים שלו. אברהם הרי ניצל מכבשן האש, ואברהם ניצח ארבעה מלכים. אז הוא ראה כבר ניסים. אז מה קשה לך נס קטן שתוליד ילדים? נו, זה קטן. היה לך נס כזה הרבה יותר גדול. אלא ודאי, אומר המערב, שמה שהיה עד עכשיו ניסים לאברהם, זה שינויים בטבע. זה שהאש לא שורפת. זה שינויים בטבע, זה דברים בעולם החומרי. זה שהוא מנצח, זה שינויים בטבע. זה לא... השטבע הוא בעל שינוי ותמורה. זה לא נס גדול כל כך. פה מדובר על משהו אחר, זה לענות את המהות, את המזל. את המהות של המציא, של ה... שמעל הכל. שינוי הטבע זה פלא. זה פלא בגזרת שמיים. המעלה הזאת היא מעלה אלוקית לשנות את המזל, ואין דבר למעלה מזה. אבל גם אם נסביר כרמב"ן, כבר בעם, שרב רם שלפי המזל הוא לא בנים, ואז גם אם נאמר שהשם הבטיח לו, אבל הוא פחד, ואז זה לא קשה. נכון שהוא ראה הרבה ניסים, אבל עדיין הוא פחד. שמה, לא תתקיים ההבטחה, כי אולי יעשה חטא. כל זה מוביל אותנו אל המשמעות העצומה של ברית בין הבתרים, שעברנו ממצב של הבטחה למציאות גמורה וגמורה. המהר"ל ממשיך לברר את דמותו ואישיותו של אברהם אבינו, ומתבלמס עם הרמב"ן. הרמב"ן מקשה קושייה. כתוב המדרש, וימינו בהשם ובמשה עבדו. בשכר האמונה שהאמינו ישראל שרתה להם רוח הקודש. ורבי נחמיה אומר שבזכות האמונה שורה שכינה, ובזכות האמונה זוכים לשירה. ולא ירש אברהם את העולם הזה והעולם הבא, אלא בשכר האמונה, שנאמר והאמין בהשם. ולא נגלו ישראל מצרים בשכר האמונה. זאת אומרת, אתה רואה שאמונה זה דבר מאוד 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 משמעותי. ופה המהר"ל מוסיף נדבך נוסף באישיותו של אברהם. עד עכשיו דיברנו על אברהם הצדיק מאוד, והמהר"ל רוצה שאנחנו נעלה עוד, נחשוף עוד רובד באישיות של אברהם, אברהם המאמין. המאמין אמר אברהם הוא מאמין, נו מה ברור לו, אומר הרמב"ן, מה הבעיה להאמין? להאמין, כן, ראית ניסים, עשו לך ניסים, תאמין. אומר המהר"ל, אמונה זה עסק מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד קשה. אתה רואה שאמונה זה דבר מאוד רציני, וכל העולם הבא והעולם הזה של אברהם אבינו זה בזכות האמונה. בזכות האמונה זכה אברהם לראות השורש והיסוד של ישראל. אתה רוצה להבין איך באמת עברנו מהבטחה לנבואה, מה חולל את המהפכה ממצב שבו אברהם הוא צדיק ויש לו הבטחה ועדיין הוא חרד, למצב שבו אברהם זוכה לנבואה של גמונויה וגמורה. מה עושה את השינוי? אומר המהר"ל, השינוי המדרגה זה לעבור למדרגת האמונה. וכשאברהם עולה מלהיות צדיק ללהיות מאמין, אז גם במקביל מהבטחה עוברת ההנהגה לנבואה. זאת אומרת שאמונה זה דבר מהפכני, זה משהו אחר לגמרי. מה זה אמונה? וזה היסוד, וזה עיקר עניינם שעניינו של אברהם אבינו, וזה שורש ויסוד כל ישראל. כל העתיד של האומה תלוי במדרגה הזאת שנקראת אמונה. אברהם נקרא צור. על מה? על האמונה. צור זה חוזק ותוקף. חוזק ותוקף זה אמונה. ראוי לאברהם שהוא התחלת האומה הישראלית, יש לו מציאות חזק ויסוד בהתחלה, הכל הכל בגלל מה? שחזק באמונתו, וזה החוזק שלו, שחזק באמונתו. ולכן זכה להיות ראש אבן הפינה, בסוד הכל בצורה מוחלטת, מושלמת, בלתי ניתנת לערעור. ולכן אנחנו רואים שאברהם מתנסה בעשרה ניסיונות. מה זאת האמונה? מה זה המדרגה הזאת שנקראת אמונה? אנחנו רואים שבה תלוי הכל.
אבל מה הכוונה שיש לו מציאות חזק?
לא, זה בלתי ניתן לשינוי. לא אחרת שום דבר לא יזיז את זה.
העמדה שלו?
האישיות, כן. האישיות של אברהם הוא זכה לאמונה, צריך להבין מה זה. זהו, נגמרו השלילות, הפיקפוקים, החששות, הפחדים. האמונה, העמדה שאברהם הגיע למדרגה הזאת, שנקראת אמונה, זהו. זה עכשיו, יש פה סלע שאי אפשר להזיז אותו. עכשיו זה גמור ומנום ואי אפשר לבטל את זה. מה זה הדבר הזה? מה המדרגה שאברהם יתרומם אליה? אני אחדד את הדיון. בסוף הפרק המהר"ל יאמר שמשה על זה נכשל. זאת אומרת, בשביל לחדד על מה, על מה נופלים וקמים, הרי כתוב על מה משה לא זכה להיכנס לארץ. למה יען לא אמנתם בי? זאת אומרת, על זה משה לא נכנס לארץ. זאת אומרת, צריכים להבין מה מדובר. משה לא נכנס לארץ ומפסיד, יאנו אמנתן. לאברהם, כל הקומה הגדולה של אברהם זה האמונה. מה זה הדבר הענק הזה? זה נקרא אמונה. כן. מביא מדרש, אחות לנו קטנה, זה אברהם, שאיחרה את כל העולם. ברכה פרה אומר, כזה שהוא מאחר את הקרע הקטן, שעד שהיה הקטן היה מסגל מצוות המעשים טובים, שעדיין לא היה ניקול המצוות המעשים טובים, וכולי וכולי, והפך להיות חומה ודלת, משהו חזק מאוד. ביאור, כי אברהם תחילת בחינתו שנבחן באמונתו באמת, הוא שלח לכבשן האש. אם הוא חזק, נבנה לתרת כסף. בעניין העולם נבנה על אברהם. שהיה חזק בנותו זכה להיות יסוד, התחלה לבנות תרת כסף. הוא צריך לעבור הרבה ניסיונות, עוד ועוד. כן, ראו להיות ההתחלה, רק שיש לו מציאות חזק. הוא אמור לייסד עכשיו את כל העתיד. ולכן בשביל האמונה, נקרא שהעולם הזה בעולם הבא. חזק אמונתו, יש לו מציאות חזק, הוא עיקר המציאות בעולם הזה בעולם הבא. מי שמציאותו חלש באמונתו, אינו ראו להיות עיקר שורש בעולם הזה ובעולם הבא. ולכן אמור חזק, כל הגאולה בזכות האמונה. כי השיעבוד מורה על מיעוט מציאות, המשרד לא נמצא. מישהו עבד לאחרים, תלוי באחרים. אז הוא לא נקרא מציאות, תלוי. כשישראל מאמינים, הם חזקי המציאות, אינם רואים לשיעבוד, לא תלויים בזולתם. כיוון שהם מאמינים, יש להם חוזק מציאות, יצאו לחירות. זאת אומרת, שוב, אנחנו רואים שהאמונה היא מחוללת שינויים, מחוללת מהפכות. האמונה יוצרת את הגאולה, יוצרת את החירות. ולכן בזכות האמונה שורה לרוח הקודש. האמונה זה מציאות מלא אלוקית. הדברים החומריים חלשים. האמונה זה דבר החזק, זה דבר האלוקי. ולכן נשארו להשראת שכינה. העונה אמן, פותחים לו שערי גן עדן. שומר אמונים, נכנס לגן עדן. הוא לא בדברים המשתנים הרעים. מי שחזק אמונה, אין לו שינוי במנותו נבדל, נכנס לגן עדן. מה זה גם נכנס לגן עדן? מתרחק מהשינוי והתמורה שיעורה, פותחים לו שערי גן עדן. מה זה גן עדן? שמחה. ולא התפעלות ועצב. כל זה בשביל חוזק שיש לו באמונה ואין לו השתנות. אנחנו רואים כמה דברים. שמי שמאמין עליו נבנית המציאות. מי שמאמין זה גאולה, אמונה זה שכינה ונבואה, זה יציאה מהחומריות, נבואה זאת שמחה. אנחנו רואים כמה דברים שקשורים, מושגים שקשורים לאמונה. מה זה הדבר? מה זה האמונה? והתבונן בזה, להתבונן, שפותחים שערי גן עדן. שמאמין בו יתברך, הוא נטע נאמן בחוזה, שכעת שתול על פלגי מים, על יובל לשלח שורשיו. כי משלח שורשיו נטייתו החזקה, כי שם ארזי הלבנון ונתן השם. צריכים להבין את המושג הזה, שורשים. לעץ בעולם, יש שורשים כמו זה באדמה. משם הוא מקבל את כל האנרגיות, את כל הכוחות, הכל הכל הכל. בוא נגיד נמנ את מנו, אנחנו באים לעץ, אומרים לו עכשיו, צא מהאדמה. צא מהאדמה, תעקור את כל השורשים שלך, ותשתל באיזשהו מקום. אנחנו תחליט להישתל באיזשהו מקום. איזה מקום? בגן עדן. מה זה? תשתל שם. מה פתאום, אני לא זאת האדמה, עד שאתה לא מראה לי, בדיוק. איפה אתה הולך לשתול אותי? איפה האדמה החלופית? תראה לי בדיוק מה יש שם, חומרים, מינרלים, מים, הכל, הכל. אני לא עוזב. לא עוזב את האדמה שפה. עד שאתה לא מראה לי בדיוק. לאיפה אני הולך? לא אוכל ללכת לשם. כי מפה הקיום שלי. מפה אני חי. ועד שאתה לא מראה לי מציאות אחרת, אז אני לא עוזב דבר אחד, הולך למציאות אחרת, מה פתאום? אז אנחנו אומרים לעץ הזה, אין לך אמונה. זאת אומרת, אין לך אמונה. אתה חושב שהקיום שלך תלוי באדמה. אתה מאוד מאוד רואה את האדמה מול העיניים שלך. ואתה לא מסוגל להאמין, כלומר, לשייך את עצמך למציאות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אתה מאוד חלש. כי אתה אומר שאתה תלוי באדמה. זאת אומרת, אין לך, אתה לא מאמין שיש בך חיות מהותית. שאתה בעצמך יש לך חיים. אתה לא מאמין בחיים שלך. אתה חושב שהחיים הם באדמה. אתה לא מאמין שיש בך חיים. אין בך ישות משלך. אתה לא מאמין בעצמך. אתה תלותי. אתה משועבד לאדמה. אתה לא בן חורין. זאת אומרת שאתה מאוד מאוד בקלות משתנה. אם יזיזו קצת האדמה פה, מיד אתה בבעלה, מיד אתה לא רגוע. זאת אומרת שאתה לא מאמין שיש לך חיים משלך. זאת אומרת שאדם שאינו מאמין, זאת אומרת שהוא לא מאמין שיש לו חיים משלו. הוא תופס את החיים כבאים מבחוץ. שהחיים הם תלויים בגורמים חיצוניים. והאמונה זה לשחרר את החיים מכל הגורמים החיצוניים, לדעת שהחיים הם נמצאים בנו, בתוכנו. כמו שאנחנו רואים כל בוקר, שחזרת בי, בי, נשמתי, בחמלה רבה, אמונתך. זאת אומרת שיש בי חיים. חיים בי. זה התודעה. אם התודעה שלנו שהחיים נמצאים בנו, אז יש לנו חיים. אם בתודעה שלנו החיים נמצאים בחוץ ואנחנו מקבלים משם, אז אין לנו חיים. למשל, אדם בעל תאווה אין לו טיפת אמונה. זה המצב הכי קשה, תאווה. כי בעל תאווה הוא משוכנע שהחיים שלו נמצאים שם, בדבר שהוא מתאווה אליו. זה החיים, שם החיים שלו. המצב הכי קיצוני. להפך, כמו שאדם יותר מאמין, הוא מאמין בחיים שלו, שהוא יש לו חיים, אז אתה אומר חיים, הקדוש ברוך הוא יביא לי חיים. חמלה רבה, אמונתך, הקדוש ברוך הוא יביא לי חיים, יש לי חיים. אני לא תלוי בשום דבר. זאת אומרת, ככל שהוא יותר או יותר מאמין בחייו, הוא לא תלוי בשום גורם. הוא לא תלוי בשום מסיבות. הוא לא משלה את עצמו שיש משהו בעולם שמביא לו חיים, חוץ מהקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא יביא לי חיים. שום דבר אחר לא. אז אני לא תלוי בכלום. שום דבר לא מפחיד אותי גם. ואני לא... ואני מבין שבתוכי אני יכול למצוא המון 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 עוצמות של חיים. בתוכי. המון המון בפנים, המון עוצמות של חיים. בלי צורך ובשום גורם חיצון. ותמיד אני יכול למצוא עוד ועוד ועוד. אין סוף חיים. כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותי. והקדוש זה אין סוף. אם אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי, אז אני מסתכל החוצה. ומיד אני רואה שבעולם הזה יש משאבים מוגבלים. אז אני מאוד מוטרד. מה עם החיים? אם ייגמר יום אחד האדמה, ייגמרו המים, ייגמר זה, ייגמר איך אני אחיה? אתה חושב שהחיים שלך תלויים וגורמים בחוץ? חוסר אמונה. אברהם אבינו מלא אמונה. זאת אומרת שהוא הולך ו... בונה תודעה שהחיים באים רק, רק, רק מהמקור האלוקי. רק משם. ולכן הוא חושף בקרבו תכונות אינסופיות של חיים. אברהם מוליד בגיל 100. יש לו חיים עצומים. אינסוף חיים יש בתוכן. לא תלוי בשום דבר. אברהם, כמו שהוא כותב, משוחרר בן חורין. האמונה היא היכולת לשמוח, אז זה השמחה. העצב מגיע כאשר אנחנו נתקלים בקושי שמאיים על החיים שלנו. אנחנו מרגישים שמשהו מאיים על החיים. ואין לנו מענה, אז אנחנו עצובים. כלומר, אנחנו מרגישים שאין המשך. זאת אומרת, אנחנו מרגיעים לאיזה חסם, משהו סופי, שאי אפשר להתקדם, אז זה מאוד עצוב. זהו. אני אומר, אין אפשרות להמשיך. זה יסוד העצבות. העצבות היא שאנחנו, בגלל שאנחנו תלויים במשהו חיצון, ונדמה לנו שאין אפשרות. אבל אם אנחנו מאמינים בחיים שבתוכנו, ריבונו שלום שכל הזמן מחיה אותנו, שום דבר לא חיצוני, לא, לא מהותי. ככל שאתה תאמין יותר בחיים האלוקים שבך, תמיד יהיה לך שמחה. כמו תמיד, תמיד. תחיה עוד ועוד ועוד ועוד, עוד חיים, יש פה מלא חיים. אין שום דבר שיכול לעצור את החיים האלוקיים. מה שאפשר לעצור זה את החיים החיצוניים, אבל את החיים הפנימיים שבאים מעת השם, אי אפשר לעצור אותם. מי יכול לעצור את הסוף האלוקי? אם החיים זה הגורמים החיצוניים, אז זה ניתנים לעצירה. ואז זה עצוב. אם אתה מגדיר שהחיים זה הדבקות בהשם, זה אפשר לעצור אותם. אפשר לעצור. תן דבקים בהשם אלוקי חיים. חיים. אי אפשר לעצור את החיים האלה. חיים כל חיים. היום אנחנו נצטרך עוד לעסוק בנושא. טוב, בשורות טובות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.